אנחנו בקהלת בפרק ג' פסוק י' ח'. יש לנו פסוק שמה שנקרא להבנת הנקרא שלו אנחנו צריכים קצת לקמת את המצח. אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוקים ולראות שהם בהמה אימה להם. אמרתי אני בליבי דברת בני האדם. יש לנו פסוק ידבר עמים תחתינו. על דברת בני האדם זה הפירוש על הנהגת בני האדם. יש בני האדם שהם מנהיגים. אני מפרש קודם כל את הפירוש המילולי הפשוט. יש בני האדם שהם מנהיגים. רש"י מפרש הם מנהיגים גאוותניים ש החליטו שהם צריכים לשבת בראש מפני שיש להם איזה שהם כישורים מיוחדים, אף על פי שהדבר הזה רחוק מלהיות אמת. אז יש לנו את הבחינה של ההנהגה, הנהגת בני האדם, שהיא לא צודקת, ועל זה ממשיך שלמה ואומר לברם. יש נוסחאות בתנ"ך שכתוב במקום לברם, לבררם. עוד ריש מוסיפים. מה הפירוש לבררם? שהקדוש ברוך הוא עושה להם בירור, צירוף לאותם הבני האדם, שמרוב גאוותם הם נוטלים את רסן השלטון בידיים וסבורים שכולם צריכים להתבטל אליהם מפני שיש להם כישורים מיוחדים. לברם האלוקים. אלוקים כידוע שזה שם של מידת הגבורה, אז לבררם האלוקים, אלוקים מברר אותם, מידת הדין והגבורה מבררת אותם, גוררת להם לאיזשהו צירוף וביטול, ולראות שהם בהימה. מידת האלוקים מגלה להם שהם בסך הכל בהימות, הימה להם. זאת אומרת, זה יהיה בירור כזה שהם יוודא להם שהם בהימות, ולא כאלה גדולים ומיוחדים, לא רק שהם ידעו את זה, אלא גם שאנחנו נדע את זה עליהם. זאת אומרת שהדבר, כמו שאומרים, יתברר ויתגלה לעין כל. החידוש הוא שזה מתברר ומתגלה לא רק לנו, אלא גם הם בעצמם מוודא להם העניין. בקיצור, שלמה המלך מאוד מאוד לא אוהב את האנשים עם הרוח הגבוהה, שחשים כאילו הם איזה שהם משיחים כאלה שצריכים לתת, הם צריכים פה לשלוט והם צריכים יש להם משהו שהם יכולים למכור לאחרים, ובאמת אין להם. אני מדבר על מצב כזה שאין להם, אבל משום מה הם צריכים לשבת בראש. לפעמים אתה לא מבין כאילו מה ההבדל ביני וביניכם, למה אתם יושבים שם בראש. וכיוון שכך הוא אמר עליהם, כמו שאומרים, את הפסוק הזה, את החותמת. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, יוציא אותם מהדמיונות שלהם. אני רוצה קצת להרחיב על בעצם הפסוק הזה כולו. הוא יחס אנושי, יחסי אנוש, איך אנחנו מסתכלים על בני אדם או איך בני אדם מסתכלים עלינו. ואני רוצה לספר לכם שאצל החסידים הנקודה הזאת הייתה נקודה מאוד מאוד רגישה. אצל חסידים בכלל, אצל חסידי חב"ד בפרט, יש להם חוש ריח כזה שמי שקצת טיפ טיפה קצת מורים את האף שלו יותר מהגובה שלו, אם אתה מרים את האף על הגובה שיש לך בסדר, אבל על הגובה שאין לך, אז העריפת הראשים שם זה מהדברים הכי הכי מפורסמים. בהתוועדות חסידית זה היה הדבר שהיו עושים אותו ביד רחבה, אפילו לאנשים גדולים. הרב מנדל פוטפס, המשפיע בישיבה, היה מספר על המשפיע שלו. המשפיע שלו היה איש שנון מאוד בלשונו, איש חריף. אני מתאר לעצמי, אם אני אספר את הסיפור כמו שהוא כתוב בספר, ספק אם אנחנו נבין את העוקץ שבעניין. אז איזושהי הקדמה, הייתה תקופה לחסידים ברוסיה שהיה להם קשה אחרי היציאה שיצא הרבי הרייץ, הרבי הקודם, יצא מרוסיה לכיוון ריגה ואחר כך לכיוון ארצות הברית. אז היה להם קצת קשה להכיל את הבדידות, וסך הכל יש להם רבי והוא נמצא באיזשהו מקום, רק שהם אסורים וסגורים בתוך המדינה ולא יכולים לראות אותו. מצד שני הוא לא יכול לבוא אליהם, אז המצב היה קשה, וזה היה גרם לכל מיני העלאת זיכרונות וכל מיני כאלה. אז אחד החסידים הכי גדולים, ככה בראש השנה, לפני שהוא תקע בשופר, אז הוא נזכר מה שאומרים בימי קדם, בימים שהיינו בלובביץ' והיינו בתקיעת השופר של הרבי הרשב, של הרבי הרייט, נזכר, כמו שהוא נוסטלגיה, הוא העלה את הזיכרונות. ובין השאר הוא פתאום ככה העלה, אני זוכר את התקיעות של שנת תפרי סמך וב, שהרבי הרשב תקע כאלה תקיעות יפות. אז המשפיע של רבי מנדל פוטרפס, ששמו היה רבי זלמן מוישה, ככה זלמן מוישה היצחקי, ככה קראו אותו. אז הוא היה איש, הוא הרגיש קצת זיוף בקול של אותו אחד שאמר בהרגה שהוא נזכר על התקיעות שהיו בלובביץ. מה הפריע לו? הפריע לו, תשמע, זה המסר שהוא רצה להגיד לו, תשמע, התקיעות, אתה במה עושות התקיעות בשמיים לא כל כך מבין. אתה אולי מבין בקולות, זה גם נשים בעזרת נשים מבינות, וגם להבדיל בן אדם לזה, לא צריך להיות חסיד גדול, גם בעל חיים שישמע את התקיעות האלה, ישמע את אותו הכל. אז כאילו, מה אתה מתלהב, מראה את עצמך אדם מיוחד, שנזכר בתקיעות של תפריש, סמך וב. אז הוא, כמו שאומרים, כדי להחזיר לו, אז הוא אמר לו, ואני זוכר את הלביבות, הייתה שם איזושהי מגדניה כזאת בלובביץ, שהיו עושים איזו אחת מבשלת שהייתה הופעה סופגניות, לביבות. אני זוכר את הטעם הטוב של הסופגניות האלה, זה לא נשכח ממנו. זה היה עוקץ. אתה חושב, מה אתה מבין בתקיעות? אתה מבין בסופגניות. אצלך תקיעות וסופגניות אותו דבר. זה בעצם מה שהוא רצה להעביר. זה לא... תפסיק, אל תעלה פה, כמו שאומרים על השולחן, הרגשים כאלה שאתה לא אוחז בהם. זה בעצם מה ש... בצורה סיפורית, מה שרצה בעצם שלמה להגיד בפסוק. שלמה רוצה להגיד, תשמעו, יש אנשים שמוחזים ברמה מסוימת ונותנים השראה כאילו הם נמצאים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, וזה שקר, וצריך לקעקע את זה, צריך לשים אותם במקום. אנחנו נסתכל עליהם כמו שהם בכבודם, והם יסתכלו גם כן על עצמם ברמה שלהם, ולא יותר. אל תעלה את ה... איך אומרים? את המניות שלך אצל האחרים, אל תמכור את מה שאין לך. אני רוצה קצת להרחיב בנקודה הזאת, משום שזה נראה לנו כאילו רחוק. טוב, תשמע, יש כאלה אנשים, אבל אנחנו לא. אנחנו ברוך השם בסדר. זה לא כל כך נכון. אמנם בצורה הגסה של העניין אנחנו לא מנסים להשתלט על מישהו ושהוא יהיה כפוף לנו, אנחנו לא חברי מועצת העיר ולא ראשי ערים ולא מנסים לקפות את דעתנו על אף אחד, אבל בכל אופן בדקות אני רוצה לתת כמה דוגמאות שאני חושב שכל אחד יוכל למצוא במשהו מהדוגמה שיש גם אצלו, ובעצם זה אותו עניין, מה ששלמה מדבר עכשיו כאן, הוא טוען שאל תהיה כזה אחד שנכנס לנשמה של מישהו אחר, ונותן הרגשה שהוא היה צריך להיות יותר, בזמן שכשאתה היית במקומו, לא היית יותר. ובעצם שלמה מגלה לנו בזה איך אנחנו צריכים למדוד בני אדם. אני נזכר הבכור, אבל הגדול של הרב עובדיה, הרב יעקב יוסף עליו השלום, כשהוא מונה על ידי אבא שלו למסור איזשהו שיעור, הוא היה מוסר שיעור הלכה בחן בחסד, אז האבא בא בפעם הראשונה כדי להסביר לאנשים שהוא ימלא את מקומו במקום, ואז הוא אמר להם, אני אומר לכם, אני לא מתבייש להגיד לכם שאני בגילו לא ידעתי מה שהוא יודע. זאת אומרת, זה תנועה מסוימת של האמת, שבן אדם יכול להגיד, נכון, אולי היום אני יותר ממנו, אבל בגילו אני לא הייתי כמו שהוא. הרבה פעמים ההורים עושים דברים, דורשים דברים, מתייחסים לדברים בצורה לא נכונה על הילדים שלהם. אז אני לא אתן דוגמה מהורים, אני אתן דוגמה ממורה בבית ספר. הסיפור הזה מאוד מאוד ישן, אני חושב שיש לו כבר 50 שנה אחורנית. לכן אל תסתכלו על הקנקן, אלא על מה שיש בו. יש תופעות לוואי בכל חברה. הסיפור היה על איזשהו מספר אותו הרב חיים קניבסקי מבני ברק על עצמו, שהוא היה בחיידר, ויום אחד היה ילד שעשה איזשהו מעשה של אבלה בכיתה, והמלמד ידע מי עשה את מה שעשה, והוא רצה להוקיע את המעשה הלא יפה שעשה הילד. אז הוא בחר בדרך מקורית, הילדים היו ממש קטנים, אחד מהילדים כבר ידע לכתוב, וזה היה הרב קניבסקי, רבי חיים, אז הוא ביקש ממנו שיכתוב על דף ילד רע, ושישים לו על הילד הרע, אז ישים לו את זה על הגב, מאחורה, כמו שיש משולש אדום כזה שנגרר, אז יהיה כזה שכתבים, זה טלאי, טלאי צהוב כזה, טוב, הילד לא רצה לעשות את זה. אז המלמד כעס עליו, והלך להתלונן אצל אבא שלו, שזה לא בסדר. אז האבא הצדיק את הילד. והוא אמר שזה לא, למה, מי נתן לך את האישור ואת הרשות לדרוש מהילד דבר שהוא יהיה סנוי על החברים שלו? למה זה צריך להיות שהוא ילד וסנוי? הילד לא רצה. כולם יגידו, אתה הכבשה השחורה. למה? הבן שלי יודע לכתוב. הוא היה היחיד שיודע באותו הגיל לכתוב. אז אתה לוקח אותו, כמו שאומרים, לשליח ציבור, כדי למלות את האנשים שאתה רוצה להעביר. אז זה לא יסתדר לו. עכשיו, אני חושב שבאיזשהו מקום, הרבה פעמים, אני יכול לזכור גם כן דוגמאות שאני בתור ילד ראיתי, ואני לא רוצה להעלות אותם. אבל לפעמים המורה משתמש בילדים בצורה לא הוגנת וגורם לאיזושהי שנאה כתוצאה מהדרישות שלו. וזה דבר שהוא לא נכון. אני רוצה לתת לזה ראיה מהלכה. זה לא הופיע שם בסיפור, אני רוצה לתת דוגמה מההלכה. יש בהלכה מצווה, בתורה יש מצווה להשיב אבדה, השבת אבדה. עכשיו, כולם חושבים שהשבת אבדה זה רק אם מצאתי ארנק וזרוק, ואני מוצא שם מספר טלפון וכדומה, אז אני משיב אבדה. זה לא רק זה. ישנם הרבה דברים שאנחנו לא מעלים על דעתנו שהם בגדר השבת אבדה. למשל, אם אני רואה, אני אתן דוגמה ממש מוחשית, אני רואה רכב, ומישהו עבר ליד הרכב הזה, עשה לו שריטה, בלי כוונה, אבל עשה לו שריטה כזאת לאורך כל הרכב, או כימת לו את הפח, ופשוט בורח. עכשיו, ההלכה, כשהיא אומרת השבת אבדה, זה לא רק אבדה שהלכה לאיבוד, זה גם אם אתה לא תדע ממי לדרוש את הנזק שעשו לך. ולכן, אם אתה רוצה לקיים את צוות השבת אבדה, תכתוב את המספר של הרכב הפוגע, ותרשום על הרכב הנפגע, תיקח דף ותרשום, אני מספר טלפון זה וזה, אם אתה רוצה לדעת משהו בקשר לסריטה שיש לך, תחזור אליי, והוא יחזור אליך, ואחר כך הוא יתבע את הרכב ההוא, ואם יצטרכו עדות בבית המשפט, אתה גם תהיה מוכן להעיד, וזה ייחשב כהשבת אבדה, אתה מחזיר לו את הנזק שלו בצורה עקיפה. הרבה מאוד אנשים דתיים אפילו לא יודעים את זה. לא יודעים את זה וגם לא מתנהגים בצורה הזו. עכשיו, פה נכנס, איך אומרים, סעיף מאוד חשוב הלכתי. עוד דבר שהוא בגדר השבת אבדה, אני עובד בחברה, ואני רואה שהפועלים, איך אומרים, הם עושים הרבה צילומים בלי רשות, הם עושים הרבה שיחות טלפון בלי רשות. אני פשוט רואה שעושקים את בעל הבית. אז איך אומרים, להיות המלשינון זה לא נשמע טוב בחברה. אז אולי תשתוק. התורה אומרת שיש לך מצוות השבת אבדה. הוא מפסיד כסף, בעל הבית מפסיד. ויש פה אנשים שעושים לו את ההפסד. יש מצווה שתשיב. עכשיו, על הדוגמה הזו אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לי לפני אולי 3 שנים. אישה אחת התקשרה ושאלה, בדיוק כזה סיפור יש לה, אבל יעלו עליה שהיא זו שכמו שאומרים אמרה וזה, ויעשו לה את המוות.
אז יש הלכה שאומרת, השבת עבדה, אתה מחויב, כן? בתנאי שאין לך מזה הפסד. אם יש לך מזה הפסד, ככה נפסק בשולחן ארוך, אז אתה לא חייב בהשבת עבדה. אז למשל, בסיפור הזה אמרתי לה שאם את חושבת, אם את יכולה לשלוח מכתב אנונימי, ואיך אומרים, אפילו בלי זיהוי של כתב היד, ולא יכולה לדעת מאיפה זה נשלח, וכולו וכולו וכולו, אז באמת מצוות השבת עבדה כאן קיימת. אבל אם יעלו על זה, וכולם ישימו את האצבע על, אם גילו, אז רק היא יכולה להיות זו שמגלה, היא לא חייבת לעשות את זה. אז מההלכה הזו, היא מופיעה בשולחן ארוך של האדמור הזקן בהלכות מציאה, בסעיף למד ג', אז מההלכה הזאת אני רוצה להביא ראיה לסיפור שאני סיפרתי קודם. אני לא חייב להיות, התורה לא מצווה אותי להיות כבשה שחורה. אתה רוצה להעניש את הילד, בוא נגיד שאותו ילד באמת עשה עוולה ובאמת צריך להוקיע אותו, אבל אתה דורש ממני לתלות עליו את הפתק מאחורי הגב, ועל ידי זה אני אהיה שנוא אצל כולם. אם במצוות השבת עבדה, שהיא מצוות עשה, השב תשיבם, ומצוות לא תעשה, לא תוכל להתעלם, התורה הקדושה אומרת שמותר לך להתעלם אם אתה מפסיד, אז על קל וחומר, על סתם איזשהו דבר שמישהו עשה, והמורה שהוא לא אלוקים רוצה להניש אותו, לא יכול להיות שהוא יבוא וידרוש ממני להיות סנוי על כולם בשביל זה. התורה, כמו שאומרים, היא לא, היא תורת חיים, היא לא באה כדי להציק לבני האדם. אז אני חושב שזה ראיה למסר החינוכי הזה. אבל אני שואל עכשיו, ובשביל זה הבאתי את כל זה, אני שואל את המורה התיאורטי, הדמיוני. המורה, אתה בגיל כזה היית הולך ותולה את הפתק על הדס של הבגד של חבר אחר, וכולם הסתכלו והסנאו אותך? היית עומד בסבל הזה שאתה דורש מהילד השני לעמוד? אתה לא היית עומד בזה. אז למה אתה דורש ממנו? כי היום אתה גדול, ואתה מדבר בשם רוממות הצדק והיושר, שצריך להוקיע את הנבלה, וכולם צריכים להשתתף בזה. הכל נכון. אתה מפיל את זה על גב של ילד קטן, שרק עכשיו יודע לכתוב, אתה בגילו לא היית יכול לעשות את זה. עליך מדבר שלמה, פה בפסוק. אתה בעצם גאוותן ושחצן, שחושב שאתה גדול ותשליט סדר במדינה, בזמן שאתה לא היית עומד באותו דבר. אז למה אתה דורש את זה מאחרים? איפה הצדק? איפה היושר? אז זה דוגמה אחת מעשית שרציתי להביא, כדי להראות שגם זה לא רחוק מאיתנו. הרבה פעמים אנחנו אומרים לילדים שלנו, אני בגילך, אני בגילך. היה לנו פעם רב שהיה איש אמת, הוא היה, מה זה אמת? עד הסוף. אז היה אומר להם, תדעו לכם, הוא אמר לנו את זה ככה בכנות, כל מי שיגיד לכם, אני בגילך, אני בגילך, אל תאמינו לו, זה שקר. כולם היו אותו דבר. הוא היה זקן, הוא אומר, אני זוכר את החבר'ה שלי כשהיינו ילדים, גם לנו אמרו, היום אנחנו אומרים לכם, היינו אותו דבר כמו שאתם. אותו בלגן, אותו זה. ואז הוא סיפר לנו סיפור. כדי להמחיש את זה, הוא סיפר לנו סיפור. הוא סיפר שהם היו שני ילדים, הוא אמריקאי היה במקורו, הם היו שני ילדים שגרו בשכונה איפה שהרבי, בקרון הייטס, בברוקלין. הוא אומר, ואנחנו בהפסקת צהריים, אנחנו תפסנו קופת צדקה שעמדה על השולחן, והתחלנו לשחק מסירות באמצע בית הכנסת. הבית הכנסת היה אז מאוד דליל, אנחנו מדברים על ממש תחילה, 50 שנה אחורנית. אולי זה היה אפילו לילה, אני כבר לא זוכר, אבל באיזשהו שלב הם הבחינו שהרבי יוצא מהחדר שלו בכיוון לבית המדרש. הם היו שניים בבית המדרש עם קופה שהם פשוט... אחד הספיק לזרוק את הקופה והם התחבאו תחת הספסלים, תור ילדים, התחבאו תחת הספסלים, ואז הרבי נכנס, והם שומעים אותו אומר ככה, אינטרסנט, מעניין, קיינר איז נשתור, אף אחד לא נמצא פה, ונדפושקה, והקופה עפה באוויר, כאילו, הוא מדבר ככה בקול לעצמו, אז הוא הבין שיש פה מישהו ומסתתר, הוא אומר, אל תפחדו, כך הוא אומר, אל תפחדו. כשהייתי בגילכם, איך בן גוון השטיפר פונהייך, הייתי שובב יותר גדול ממכם. הוא לא ניסה לחפש אותם בכלל, הוא רק אמר את מה שאמר והמשיך הלאה. לא לבוא ולהגיד, הילד, אני בגילך, איפה? שב תלמד, תחזור תניה בעל פה, זה, כל מיני כאלה דברים. עזוב אותך, תן, הילד, היית הילד גם אתה, אל תחפש, אל תנסה לדמיין ולהכניס לאחרים מסרים, כאילו אתה היית איזשהו צדיק נשגב. זה הייתה בכלל השיטה של החסידות, תעמיד את הדברים במה שנקרא במשקל הסגולי שלהם, בלי כל מיני פיצ'יפקס, כל מיני, שצריכים לכתוב את הספר זיכרון אחרי שהבן אדם הלך, אין לכם מושג כמה מנפחים סיפורים שלא היו ולא נבראו. כל מיני סיפורי סבתות, הרי צריכים להגיד שכבר בגיל קטן הוא ידע לקרוא את המן השתנה ישר והפוך, וכל מיני, צריכים, אחרת איפה זה יתפוס את הקהל? אז עושים כל מיני סיפורים. אצל החסידים את הדברים האלה שנו שנאה גמורה. ככל שאתה תצייר את האדם יותר ריאלי, יותר אנושי, יש סיכוי שילמדו ממנו משהו ויתקדמו. ככל שתעשה ממנו יותר גצ'קה, תעשה ממנו יותר אליל כזה מיוחד, אנחנו נאבד את האמון שלנו בעצמנו ואת היכולת שלנו אי פעם לנסות ללמוד משהו מדרכיו היפים. ולכן כאשר הרבי שלח את המזכיר שלו, הרב לייבל גרונר, בשנת תשל"ח, הוא חיתן בן פה, וזה היה מיוחד שהוא הגיע והתוועד פה הרבה עם החסידים. אז הרבי ביקש ממנו, בבקשה, אל תספר סיפורים ממני, ספר סיפורים מחסידים. למה? ממני החסידים יגידו, הוא, אבל דבר על משהו ריאלי שהם יכולים ממנו ללמוד. חסידים יכולים להגיד, זה גם בדרגה שלנו, אנחנו יכולים להגיע לזה. אז זה בעצם, כל המסר הזה, זה בעצם מה ששלמה רוצה להגיד. שלמה רוצה להגיד, תשמע, אתה לא יכול לבוא לדרוש מבן אדם, אתה לא יכול להתלהב מעצמך כשאתה מבוגר. היו אומרים אצל חסידים ככה, אם אתה רואה אדם שהכרת אותו, שכשהוא היה קטן, הוא היה ממש עגל פרוע. ראיתם פעם עגל משתולל ברפת? יצא לכם פעם לראות מה זה? זה מדהים, כאילו הניתורים והקפיצות וחוסר המנוחה, זה משהו כזה מפחיד. עכשיו, אתה רואה בן אדם שהיה כזה צעיר, אז הוא כולו דם חם, אחר כך הוא מתבגר, אז מקובל אצל האנשים להגיד, ברוך השם, הוא התיישב, בגיל 40 ככה, הוא התיישב, הוא נרגע. חסידים לא אהבו את זה, הם היו אומרים, זה לא נכון, עגל נשאר עגל, אלא מה? שפשוט הוא הזקין, אז אין לו כוח, אז הוא פחות מנטר. אבל מבחינת הטמפרמנט הפנימי, הנשמתי, זה אותו אחד. אל תבוא ותאמר שהבן אדם משתנה בלי עבודה פנימית. אז לכן איך אומרים, הזקן, שרתיחת הדמים יצאה לו, והוא כבר רגוע, והוא יכול למחול. איך אומר האריזל, שהשערות משתנות משערות שחורות לשערות לבנות בגוף, אז זה מראה שעברנו מגבורות לחסדים. הצבע הלבן הוא חסדים, והצבע השחור הוא גבורות. אז למה אתה צריך לבוא ולומר, להרגיע, אתה לא חש את השני, כי אתה עכשיו כבר מבוגר, ואצלך כבר החסד מאיר, או הזקנה וכולו, אז אתה בא בטענות לצעירים. זה לא הדרך, זה לא הכיוון. הדרך האמיתית היא, תראה את הדברים בפרופורציה שלהם, כמו שהם, בגיל שלהם, בכיוון שלהם. וזה עוד פעם, זה המסר שרצה שלמה. אז כיוון שדיברתי על החיידר, אז אני רוצה גם כן לתת את הצד השני, כדי שזה לא, זה לא פייר שאני אדבר רק על הדתיים. אז יש ראיתי פעם מעשה, כשחומייני עלה לשלטון, אז הייתה איזו קבוצה של ילדים שהעלו אותם מאיראן פה לארץ, כדי שמורים להציל אותם, כן, עד ההורים לא יכלו לצאת מסיבות שונות, אבל לפחות שהילדים, אז כשלקחו אותם, לקחו אותם ישירות לקיבוץ. ביניהם היו ילדים כאלה שהיו ילדים מבית לא סתם דתי, דתי חרדי. ובקיבוץ פתאום הכל השתנה להם. נכנסים, הם רואים לחמניות עם, 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 עם חמאה וזה. הכל היה להם מאוד מאוד זר. אז היו ילדים שכמו שאומרים, אחרי שלחצו אותם, אז הם נכנעו. והיו ילדים כאלה שהיו, לא נכנעו. היה אחד הילדים, שאני קראתי עליו את הסיפור, שהוא לא נכנע. והוא ברח. הוא ברח מהקיבוץ, חיפשו אחריו, בקיצור הוא הגיע למי שהגיע, ומבחינה חוקית הוא הצליח להשתחרר משם, ונכנס לאיזושהי ישיבה או משהו כזה. זה עשה רעש בקיבוץ. היה שם קבוצות של ילדים מבתים שונים, יתומים ואלה שעלו, וכל מיני. והם שאלו את עצמם, כאילו, זה נכון מה שהוא עשה, זה לא נכון מה שהוא עשה. הם רצו לעשות קבוצה דיון. אז המזכירות של הקיבוץ הכשירה איזה מדריך אחד, ישבו איתו ולימדו אותו את כל התשובות שהוא צריך לענות, ואיך, בכל זאת, הנערים, יש נערות, יש להם שאלות, צריכים... אז מה שקרה זה שהם, אחת השאלות שמאוד עניינו אותם, מבחינה רעיונית, האם מה שהוא עשה, הילד שערק, שברח, האם מה שהוא עשה זה מעשה גבורה, הוא עומד על העקרונות שלו ועל מה שהוא מאמין ולא לא מוכן להתפשר, או שזה מעשה של חוסר יכולת התמודדות וכו' וכו'. אז הנערים, הם היו נערים בני 16-17, נערים ונערות, הם נטו להגיד שזה גבורה. אילו המדריך, בהתאם למה שלימדו אותו במזכירות הקיבוץ לענות, טען שזה לא מעשה גבורה, אלא זה מעשה... אז הילדים שאלו אותו, הנערים שאלו אותו, אז מה אתה חושב שהוא היה צריך לעשות? אם הוא באמת גיבור, עונה להם המדריך, הוא היה צריך להישאר ולהתמודד. גיבור לא בורח, גיבור נשאר ומתמודד. אז הם מיד טענו, אבל איך הוא יכול להתמודד נגד קיבוץ שלם? זה כמו שאומרים, זה מלחמה לייבש את הים, כאילו, אתה ציפור הזאת שהים לקח לה את הקן, והיא מנסה לייבש אותו, זה דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא לא יכול. למה הוא ימלחם, כמו שאומרים, יוצא את האנרגיה כל החיים על מה שלא, איך אומרים, הוא לא הולך לשנות פה אף אחד, והוא לא רוצה להשתנות, אז זה לא מתאים לו. אז אני חושב שגם, איך אומרים, הדמגוגיה הזאת שהענה המדריך, אני חושב שזה לא נכון. הילדים הרגישו את הזיוף והם הרגישו את האמת. האמת היא זה שלא משנה כעת מה צודק, מה שהקיבוץ עשה או מה שהוא עשה, אבל אמר לבן אדם שימשיך להתמודד איפה שזורקים עליו כל הזמן אבנים ומים וחוסר קשה לו, זה לא תשובה רצינית. אתה דורש ממנו מה שלא היית דורש מעצמך. אתה המדריך או אתם הקיבוץ, לא הייתם עומדים ברמה כזאת של מתח ולדרוש את זה מנער צעיר, זה דבר שהוא טעות. זה לא נכון מבחינה חינוכית. אז אני מבין, אותו דבר, זה בעצם מה ששלמה רוצה להגיד. תשמע, זה לא נכון יהיה לדרוש ממישהו. אתה לא נמצא בגבהות הרוחנית האמיתית, אם אתה דורש ממישהו מה שאתה בעצמך לא עשית. ורואים את זה בפועל, שכאשר בן אדם עשה דבר, והוא אומר, תשמע, אני הייתי שם, ואני חוויתי את זה, ואני בא בתור אחד כזה, אני יכול להגיד לכם, אני התייתמתי בגיל צעיר מאוד. ותמיד שהיה קורה איזשהו אירוע בבית הספר וזה, אז אני הייתי נשלח הראשון, אם זה היה חבר נוסף שאביו או אמו נפטרו וכדומה. והיו כאלה לפעמים שהיו מנסים גם כן, מי שעבר את זה, הצליח לנחם את ה... להידבר עם, עם החבר בצורה בריאה. מי שלא עבר את זה, לא. זאת אומרת, ככל שאתה נמצא בתוך ה... עברת, היית בניסיון הזה, אז אתה יכול, הוא מקבל ממך, אבל מה שאין כן, כשמי שלא היה, אז הוא לא מקבל ממנו, זה באופן טבעי ככה. כאילו, שיש לך מורה בגיל 60, והוא עדיין מכבד את אבא ואמא, זאת אומרת, יש לו אבא ואמא בגילי 80 שיאריכו ימים, והוא ככה שם את היד על הכתף לאיזה ילד בגיל 10, שאיבד את אביו עכשיו, הוא אומר, אל תדאג, יהיה בסדר. זה מילים חלולות, זה מילים שאיך אומרים, הן נכנסות, עוברות ליד האוזן, אפילו לא נכנסות לאוזן. כיוון שזה לא, זה לא, זה לא, זה, אתה לא, אתה, זה לא אמת, אתה לא מדבר ברמה אמיתית. אתה אומר מילים ששמעת מאחרים, אבל אתה לא חי את זה מספיק. אז כיוון שכך, זה לא דבר שנתפס ונקלט כמו שהוא. חז"ל אומרים, זה מופיע בהרבה ספרי קודש, זה לא מופיע בגמרא, אבל זה מופיע בהרבה מאוד ספרי קודש, כמו בראשית חוכמה ועוד. ביטוי כזה, אוי למי שהעולם מטעין בו. מטעין זה בעברית הקדומה, זה טועין. אז בעברית שלנו זה אוי לו למי שהעולם טועין בו. בקיצור, יש אדם שחושבים אותו למשהו והוא לא משהו. אוי לו. למה אוי לו? מה הוא אשם? הם חושבים שאני עשיר. מה אני אשם שהם חושבים שאני עשיר? אני לא אמרתי אף פעם שאני אשם. אתה מתנהג כמו עשיר. אתה מקרין שאתה עשיר, אתה מקרין שקר, אם זה לא נכון, אוי לא, זה לא אמת, אתה גורם לציבור הטעיה. קודם כל, אני רוצה לתת דוגמה מהעולם הישיבתי, ואחר כך אנחנו נראה בעולם הרחב יותר. מספרים על, יש בהשכמת הבוקר, אדם צריך ליטול את הידיים שלו אחרי השינה. אני אומר, קודם כל, הצהרות. אנחנו לא שואלים למה, קודם כל, מה העניין, כדי להבין את הסיפור. נטילת ידיים בבוקר היא כדי להעביר רוח טומאה ששורה על האדם בשעה שהוא יושן. כלל שני. למה? כלל שלישי, מפני שכשהאדם יושן, אמרו חז"ל שהשינה היא אחת מ-60 מן המיטה. זה גם כן מוות מסוים, המת מתמה. אז גם המיטה קצת מתמה. בשעה שהאדם מתעורר, הרוח טומאה עוזבת אותו, אבל היא נשארת רק על החלק האחרון, רק על הידיים היא נשארת. והסיבה היא מפני שהידיים זה הדבר שבא במגע עם העולם שמחוץ לו, והטומאה כבר אין כוח להישאר על הלב שלו, על הנשמה שלו, על הראש שלו, אז היא בורחת מכל המקומות המהותיים, היא נשארת רק על החלק הכי חיצוני שיש באדם, שזה הידיים. כדי לסלק את הטומאה מהידיים, צריך ליטול 3 פעמים לסירוגים מתוך ספל. או לפחות לשטוף את הידיים בברז, אבל לכתחילה מתוך ספל. 3 פעמים האלה גורמות שרוח טומאה תסתלק מהידיים לחלוטין. הנטילת ידיים יכולה להיות בשני אופנים. האופן המובחר, כמו שנוהגים החסידים, זה לשים כלי ליד המיטה עם ספל, ובאופן כזה שאנחנו אפילו לא מורידים את הרגליים על הקרקע לפני שאנחנו נוטלים ידיים. למה? מפני שהורדת הרגליים זה קיבוע של המצב הקיים. אנחנו לא רוצים לקבע את מצב הטומאה שימשיך עלינו על כל היום, אפילו לא במינון קטן. אז כיוון שכך, אנחנו נוטלים ידיים עוד לפני, כמו שאומרים, עוד לפני שהתחלתי את היום, התחלתי אותו ברגל ימין. כי אם אני הורדתי את הרגליים, ואחר כך אני קם, ואני מתחיל ללכת, וזה, אז כבר החדרת לתוך העשייה היומיומית שלך את המצב הקודם שהיה, ואחר כך נטלת ידיים. זה הסיבה, על פי הסוד, מדוע אנחנו נוטלים ידיים ליד המיטה כמה שיותר. אבל לא משנה, אני עכשיו רוצה להתמקד בפרט מסוים. הנטילת ידיים הזו שאנחנו עושים בבוקר, יכולה להיות בשני אופנים. יש כאלה שמתייחסים לכל הבית כולו כמו 4 אמות. הם מחשיבים שכל הבית הוא 4 אמות, ואז הם יכולים לקום, ללכת לשירותים, ליטול ידיים שם או במדבר, וזהו. אז זה אפשרות אחת. אמרתי עם המנהג של החסידים שאפילו 4 אמות, וגם הסברתי למה. אני לא מתייחס כעת מה אתם תעשו או מה אתם עושים, זה לא נוגע לסיפור. אני רוצה לספר סיפור על ראש ישיבה אחד, שהוא לא היה ראש ישיבה חסידי, שנסע לחוץ לארץ לאסוף כספים. והוא התארח בבית של יהודי פשוט, אבל בבית הזה היה נהוג להכין נטילת ידיים ליד המיטה. והיהודי הפשוט הזה רואה שהראש ישיבה הגדול והנורא והגיבור הזה לא מכין נטילת ידיים ליד המיטה. אז בבוקר הוא שאל אותו, למה אתה לא עושה את זה? אז אומר לו, אני סומך על דעת הרשב"א. עכשיו, כשאומרים ביהדות רשב"א, רשב"א זה ראשי תיבות, רבי שלמה בן אדרת. רשב"א זה רבי שלמה בן אדרת. אז אותו יהודי פשוט קצת למד תורה, אז הוא שאל אותו, אני לא יודע על רשב"א כזה, איזה רשב"א יש? הוא אומר לו, כן, הרשב"א הזה כתוב בספר שולחן ערור, בשערי תשובה, בסימן הראשון, בסעיף קטן הראשון, תסתכל, שם יש רשב"א. אותו יהודי פותח את השולחן ערור, מסתכל, אין רשב"א. יש רבי שמעון בן אלעזר בגמרא במסכת ברכות בדף חפאי עמוד א', שהוא אומר שכל הבית זה 4 אמות. אז ראש ישיבה גדול ונורא לא יודע שזה גמרא במסכת ברכות, חושב שזה רשב"א, רבי שלמה בן אדרת. אז הוא, כמו שאומרים, יש לי רשב"א. איזה רשב"א יש לך? זה תנה בגמרא. הוא אמר בדיוק איפה להסתכל, בשערי תשובה, שם לא מופיע. אז אין לכם דוגמה איך בן אדם נמצא באיזשהו מצב שנותן לך כאילו השראה שהוא, יש לי רשב"א, אני זה. אבל איך אומרים? אפילו את מה שאתה צריך לדעת, שזה גמורה, זה אתה לא יודע. את הגמרא במסכת ברכות אפילו אתה לא יודע. זה לא מספיק ישיבה, זה לא מספיק... זה אתה מחפף, על זה אתה קופץ. זה נקרא, אוי לו למי שהעולם מתאים בו. זאת אומרת, מתאים בך שאתה יודע הרבה, והנה יש חרש בו, אבל זה לא אמת, אתה לא בעניינים בכלל. אוי לו למי שהעולם מתאים בו. טוב, אז עכשיו, עד כמה החמירו בנושא הזה של אוי לו למי שחושדין בו ואין בו, אני רוצה לספר לכם. התקופה של הרבי הצמח צדק, נכדו של בעל התניא, הייתה תקופה סוערת לעולם היהודי ברוסיה. היו קבוצה של אנשים שהיו נקראים משכילים. הם רצו להכניס שינויים בחינוכם של ילדי ישראל. צורת הלימודים בחדר לא מצאה חן בעיניהם. נו, אז תקימו לעצמכם בתי ספר שלכם. מה אתם רוצים מהחיים שלנו? לא, אנחנו רוצים את כולנו. איך אומרים? תמות נפשי עם פלישתים. הם רוצים שכולם יהיו כמוהם. בקיצור, המצב היה מצב קשה, וארבעה מגדולי ישראל נקראו לממשלה לתת דין וחשבון על מה ולמה אתם לא מעוניינים להכניס כל מיני לימודים בתוך החדרים שלכם. ובין גדולי ישראל שנקראו אז לממשלה, כי המשכילים השתמשו בממשלה כמנוף לדרישות שלהם, היה הרבי הצמח צדק. מספרים שכשהוא הלך לאספה הזאת, זו הייתה אספה ארוכה שנמשכה כמה וכמה חודשים, הוא לקח איתו תכריכים, כיוון שהוא לא ידע אם הוא חוזר חי משם. והוא עמד כמו אריה, כלייש, ודיבר בתוקף, והעליב את הממשלה. אני חושב ששבע פעמים שמו אותו בבית סוהר על החוצפות שלו, תוך כדי הדיונים, עד כמה שהוא, איך אומרים, משתלח בהם. בסופו של דבר הוא ניצח. והם נכנעו, וכל הדרישות שהוא דרש התקבלו, וכל הגזרות שהם רצו לגזור לא הצליחו. באיזשהו שלב, בתוך המשבר הגדול, בתוך החודשים הללו שהוא היה בסכנה מוחשית יומיומית, הוא היה נתון בידיים של גויים, שהם היו המושלים, יכולים להרוג אותו בשנייה אחת. אז ניגש אליו אחד מגדולי ישראל הנוספים שהיה בין הארבעה, רבי איצ'לם מוולוז'ין, בנו של רב חיים מוולוז'ין. מה אתה, כאילו, איפה כתוב בתורה שצריך למסור נפש על מים רעים? יש כתוב בפרקי אבות, ותגלו למקום מים רעים, וילמשתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלים. אז הוא שואל אותו, איפה כתוב בתורה שצריך למסור נפש על מים רעים? אז הרב בעצם עשה דקנה לו מיד שבכל התורה כולה לא מוזכר פעם אחת הנושא של מסירות נפש. לא מוזכר שם בכלל. אבל מה כן מוזכר בתורה? מוזכרת מצוות קידוש השם ומצוות חילול השם. לחילול השם, הוא אמר לו, יש הגדרה, יש קו אדום, עד איפה זה נקרא חילול השם, מאיפה זה חילול השם. לקידוש השם אין סוף. אז כיוון שכך, מה שאני עשיתי, עשיתי על הסעיף של קידוש השם עד אין סוף. בקיצור, הוא חוזר הביתה, ודרך אגב, היה לו בן, שהבן הזה היה שומע את אמא אומרת תהילים בשגיאות. זאת אומרת, הרבנית, האישה של הרבי הצמח צדק, הייתה אומרת תהילים בשגיאות. היא לא ידעה לקרוא בצורה מלאה. והבן שלה היה צוחק עליה. אז האבא שלו אמר לו, תדע לך שהתהילים שלה עם השגיאות הציל אותי כשהייתי שם, כשהם כל רגע רצו להרוג אותי. בקיצור, הוא חוזר הביתה והוא שומע, ככה, כמו שאומרים, את החסידים אומרים, שהרבי חזר והוא מסר נפש שם, ואיזה, הוא ממש עשה. אז הוא התחיל לבכות. והוא אמר, אוי לו למי שחושדין אותו, אוי לו למי שהעולם טועין, מתאים בו. מה הטענה שלו הייתה? הוא אומר, אני יצאתי הרי להגן על כלל ישראל. זה, זה, זה מסירות נפש. כשאתה עושה משהו בשביל כולם, זה מסירות נפש. זה בכלל לא מסירות נפש. ועוד אני אחר כך אקבל על זה שכר. אז, 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 אז על זה לבוא ולהגיד לי שאני עשיתי מסירות נפש, אתם יודעים מה זה מסירות נפש? אברהם אבינו שזורקים אותו לכבשן, ואין אף אחד שהוא עושה בשבילו משהו. הוא לא עובד בשביל כלל ישראל, לא היה כלל ישראל. אז הוא נזרק לכבשן. זה מסירות נפש. אני, שהיה לי כך הרבה אנשים שהרגשתי שאני עושה בשבילהם, זה לא מסירות נפש. אז תראו לאיזה דרגות גבוהות אפשר להבין את המשפט הזה, אוי לו למי שהעולם מתאין בו. אפילו הם מחשיבים שאני גדול יותר ממה שאני באמת. היה לי המון מוטיבציה לעשות את זה. כי עשיתי את זה בשביל הכלל, שלכולם יהיה. אז איך אומרים היום, כל אחד שעושה משהו קטן, שלוחה דרחמנה, וואו, וקורא, זה מסירות נפש, והלך ב... ב, 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 ב. מה זה, זה בשביל עם ישראל? זה לא מסירות נפש, זה פשוט. זה בדרגה גבוהה, כן? זה ה... צריכים לראות עד כמה נזהרים מה... מה, איך אומרים, מהכבוד המדומה שאינו במקום. הנקודה היא, בספר התניה, באיגרת התשובה, כתוב כך. אני רוצה קצת להיכנס למה שעומד מאחורי הדברים. אז בפרק ו' של איגרת התשובה אומר אדמו"ר הזקן כזה כלל. הנפש האלוקית, בזמן שבית המקדש היה קיים, היא הייתה השולטת. היא ורק היא. כשהוא אומר הנפש האלוקית הייתה שולטת, זה הפירוש הוא שלא, העם היהודי היה מקבל עוצמות בהתאם לעוצמה של הנפש האלוקית שלך. זאת אומרת, אם אני מתרגם את זה להקשר של מה שדיברנו היום, מנהיג שאצלו הנפש האלוקית מפותחת, היה יכול להיות מנהיג. מנהיג שהנפש האלוקית שלו, איך אומרים, כחושה, לא היה יכול להיות מנהיג. הוא לא היה מקבל את הכוחות הרוחניים להנהיג כמו שצריך. הוא היה נופל מהר מאוד מהכיסא. אם היית שם איזשהו מחוג מאוד מאוד גדול ששופט ברמה העקרונית לרוב האנשים, מה גובר אצלהם יותר? הנפש האלוקית. וזה התבטא גם במנהיגות. שהמנהיגים היו אנשים כאלה שאצלהם הנפש האלוקית שולטת יותר. הנפש הבהמית התחילה לקבל מניות מאז חורבן בית המקדש. כלומר, שיכול להיווצר מצב, וזה הלשון שלו ככה, יכול גם החוטא ופושע ישראל לקבל חיות לגופם ונפשם הבהמיות, כמו שאר בעלי חיים ממש, כמו שכתוב, נמשל כבהמות נדמו. מאז החורבן יכול להיווצר מצב שהאדם מקבל את כל החיות שלו, הגשמית והרוחנית, דרך הנפש הבהמית. ואז יכול להיווצר מצב כזה שיושב לך בן אדם בראש ואין לו אפילו אחוז אחד של מעשים נכונים שהוא עושה בהתאם לצד האלוקי, אלא הכל אך ורק מצד נטיות טבעיות של כבוד וכדאיות וכולו וכולו. אין לו שום דבר שהוא עושה, כמו שאומרים, לשם שמיים, לטובת העניין. יכול להיווצר כזה מצב. בגלל ההסתר פנים הזה, ההערה האלוקית עוברת לא רק, היא עוברת גם דרך הנפש האלוקית, אבל לא רק הנפש האלוקית, היא יכולה לעבור דרך הנפש הבהמית, ואז יכול להיווצר מצב של מנהיגות של בהמה. מנהיגות שהסמל שלה, כדאיות, אגואיזם, כל החזק מנצח, תרבות, התרבות של תורת הגזע של היטלר עם אח שמו, של בעלי החיים, של החזק מנצח. התרבות הזאת יכולה להיות, להפוך להיות תרבות מנהיגותית. וזה דבר שבזמן בית המקדש לא היה יכול להיות. ואני רוצה להוכיח את זה. היה לנו מלך רשע, קראו לו אחאב. האחאב הזה, מה הפירוש? הוא הרג את כל הנביאים. כמעט כולם. חוץ משתי מערות שהחביא עובדיה ואליהו הנביא. ואחאב הזה מילא את כל הארץ באלילים ובבעל ובאשרה, כל 400 אליל. ברמה שלא היה כמוה מעולם. בא אליו הנביא ואומר לו, תשמע, אתה תיתן דין וחשבון על כל מה שאתה עושה. הוא אומר לו, איזה עונש הוא הולך לקבל. כל המשפחה שלך הולכת להיכחד. עכשיו, אם אני... דמיינו לעצמכם אדם בסדר גודל של אחאב, כל העם דתי, והמלך הזה מדבר על, 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 על מה פירוש? נגד אלוקים, זה לא נגד התורה, נגד אלוקים, עבודה זרה בצורה מוחלטת. הבן שלו אביהם היה לוקח ספר תורה, כל מקום איפה שיש את השם השם מוחק וכותב במקומו שם עבודה זרה. משהו, אתם ראיתם אפיקורוס אחד כזה בדור הזה? לא ראיתי. רמה, עוצמה כזו של שנאה וזה, אין. עכשיו תארו לעצמכם שתיקחו את האפיקורוס הכי הכי גדול שאתם רק מדמיינים בדור הזה, ונביא לו איזה אחד עם זקן לבן זקן, נגיד לו זה נביא. והוא יבוא ויגיד לו, תיזהר לך דיר בלק, כל המשפחה שלך, מה שיקרה לך. מה, טיק טק הוא ישתנה? מה פתאום צפצף עליו, מי שם עליך בכלל? ומה קרה עם אחאב? בא אליו הנביא, אמר לו מילה אחת, סק ואפר ותפילות ותשובה, והקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלו ודחה את העונש לדור הבא. אנחנו לא מכירים דבר כזה. אנחנו לא מכירים דבר כזה היום. היום לא יכול להיווצר מצב שבן אדם יעשה תשובה ברמה כזאת, בגלל שאמרו לו איזשהו משפט, אמרו לו מילה אחת, אז הוא יעשה תשובה, אין לנו את זה. אז, 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 אז זה רק הוכחה, זה אני מביא כהוכחה, שאפילו אדם בסדר גודל של, 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 של אחאב, שאומרים עליו דברים נוראים במסכת סנהדרין, ואפילו אחד כזה, איך אומרים, ההטייה של הנפש האלוקית הייתה יכולה לבוא בשנייה אחת, מה שהיום אין, לא קיים. זה לא בא בשנייה אחת, זה עמל, זה עבודה. היום אתה בא למנהיג שנשלט על ידי נפש הבהמית, ואתה אומר לו מילה, הוא לא משתנה. אז למה אחאב השתנה בשנייה? הוא היה הרבה יותר גרוע מבחינת המעשים שהוא עשה. למה הוא השתנה בשנייה? מכיוון שאז שלטה הנפש האלוקית ברמה הכללית שבעולם. אז כיוון שכך היה קל לו לצאת מעצמו מיד ולהשתנות. היום זה לא ככה, היום בצורה הפוכה. וזה דבר שיוצר את ההבדל בינינו ובין הדורות הקודמים. עכשיו נגיע לצד שלב מעשי. אז איך משתחררים ממנהיגים בהמיים כאלה? זאת אומרת, אני לא מדבר כעת על מישהו. המנהיגים הבהמיים יכולים להיות אנחנו ביחס לאנשים אחרים. שאנחנו תופסים איזושהי שררה, איזשהו כבוד, בגלל שאני אמרתי, ובגלל שלי נראה, ושום דבר לא בגלל שהתורה אמרה, או בגלל שהצדק אומר, אלא בגלל שאני אמרתי, או בגלל שבא לי, או בגלל שאני ארוויח על ידי זה איזשהו כסף. השאלה היא, איך משתחררים מהמנהיגות הזו הנלוזה? אז אני רוצה לתת שתי עצות בנושא הזה, ונתחיל עם העצה הראשונה, עם הנקודה הראשונה. אנחנו יודעים בטבע, אנחנו רוצים להבין קצת את הבהמה, אם התניה קורא למצב הזה של נפש, השליטה הזו של, של הקליפה בזמן הגלות, הוא קורא לזה יניקה מבהמות ובעלי חיים, אנחנו צריכים להבין משהו בטבע של בעלי החיים. בעלי החיים, אנחנו רואים שיש לך רואה אחד, הוא יכול לראות צון על הרבה מאוד ראשי בקר. אפילו 5,000 רפי בקר, כך ילד ערבי קטן בן 7, הוא שולט עליהם. זה עובדה. אז פעם חסידים דיברו ביניהם, ניסו להבין איך זה קורה. אז הם ניתחו והם הגיעו למסקנה ככה. כשהפרה האחת, השור האחד, מסתכל, אז הוא רואה שיש פה רואה, ויש פה עוד, נניח אם מדובר על 200, יש פה 200 בקר, אז הפרה אחת מסתכלת על כל ה-199 פלוס רואה, ואומר כולם פה נגדי. כולם נגדי. אז ברגע שכולם נגדו, הוא הולך עם העדר, וככה כל אחת חושבת, מתוך כל ה-200. כל אחת חושב שכולם נגדו. ההסתכלות הבהמית זה מאוד מאוד מתאים עם ההשקפה הקבלית, על השורש של הבהמות. השורש של הבהמות והחיות בא מעולם התוהו, שהמהות של עולם התוהו, לא נרחיב בזה, אבל רק במילה אחת, זה עולם הפירוד, עולם של נקודים, ככה זה נקרא בקבלה, שכל נקודה עומדת בפני עצמה, אז אצלהם אין הרמוניה ואין אחדות. זאת אומרת, הם לא יכולים לחשוב, רגע, אם אני פרה, אז גם היא פרה. ומה שאני חושבת, גם היא חושבת. כי מחשבה כזאת היא כבר מחשבת חיבור. אני מחבר במחשבתיות ביני ובינה. אצל הבעלי חיים אין את זה. אין את המחשבה ההרמונית. יש רק את המחשבה של אני, הפירוד, המחשבה האישית האינדיבידואלית שלי. אז כיוון שכך, היא בעצם מפוחדת מאוד 199 ופלוס רואה. מה לפי זה מחשבת אדם, שהוא יש לו את העליונות ששורשו מעולם התיקון, זה מחשבה כזאת של הרמוניה. האדם, מה הסיבה שהוא מצליח לשלוט על בעלי החיים? בוא ננתח מבחינה פילוסופית. למה אותו רועה מצליח לשלוט על כל ה-5,000 ראשי בקר שיש מולו? סיבה אחת. הוא יודע, אין להם שכל. אם אני אפחיד אותם בצורה כזאת, הם כולם יחשבו אותו דבר. ובצורה הזאת, עם השיטה הזאת, שהוא מסתכל על כולם ברמה מסוימת, הוא מסתכל על כולם בהסתכלות מסוימת, הרמונית, הוא מסתכל עליהם כחטיבה אחת, הוא מצליח לכבוש אותם. אם הוא היה מסתכל, רגע, אבל אולי השור הזה חושב אחרת, ואולי הוא פתאום יעלה עליי, ופתאום יהיה איזה מרד שם באמצע, הם יחשבו, אולי יהיה כמה כאלה חוצפנים שיחליטו שהם צריכים פה להוריד אותי, מה אני אעשה אז? הוא ייכנס לפחד ולא יצליח לשלוט עליהם. רק בגלל שהוא סבור, עזוב אותך אלה בהמות, הם לא יכולים לחשוב. אבל אולי יהיה אחד שם כן יחשוב, אולי יקרה משהו והוא ייכנס ויעשה ויהיה נדמה לו שאני דומה לשור שהוא ראה ברפת קודם וירצה לנגוח אותי. עצם המחשבה הזאת תגרום לו לפחד, הוא לא יצליח לשלוט עליהם. בקיצור, האדם מצליח לשלוט בגלל שהוא תיקון, בגלל שהוא מסתכל הסתכלות הרמונית. והבהמה מפחדת מפני שהיא מסתכלת הסתכלות מפורדת, מפורטת, ולא הסתכלות הרמונית. אז כשאנחנו מדברים על מנהיגות בהמית, מנהיגות שחושבת רק על עצמה, רק על משפחתה, רק על חשבון הבנק שלה, רק על איך היא מתגדלת ואיך היא מתפתחת וכולו וכולו, אז יש לה את התסמונת הזאת של האני, ובעצם בגדול היא רואה את כולם נפרדים, והיא רואה גם את כולם כאויבים. ולכן המנהיגים, ככל שהם בהמיים יותר, הם יותר מסוכנים לציבור, כי הם רואים את כל הציבור כאויב שלהם. ויש כאלה מנהיגים. היו בה, כשאנחנו מסתכלים על מנהיגים דיקטטוריים, אז אתה רואה את זה בצורה ממש ברורה. ככל שהם היו יותר דיקטטורים, אז סימן שהם היו יותר בהמות מהבחינה הפנימית שלהם, אז הם הרגו יותר אנשים, הם פחדו יותר מהאנשים, כל לבשה קטנה הפחידה אותם שהמלכות שלהם הולכת להיכחד, אז הם היו צריכים לעשות הרס והרס ואבדן, ואחרת הם לא יכולים להתקיים. כי זו הסתכלות של עולם הטוב, זו הסתכלות של בהמה. ככל שהאדם הוא יותר אדם, הוא יותר הרמוני, הוא יותר משלב, הוא מסתכל בצורה מפוקחת יותר על מה שקורה סביבו, אז הוא לא רואה את הדברים בצורה שלא כולם אויבים, לא כולם חושבים על הרעה וכולו וכולו. סתם ככה, בסוגריים מרובעים, גם אנחנו, שבא מישהו ואומר לנו איזושהי מילה שלא במקום ומפיל אותנו מכל המדרגות, אומר לנו איזו מילה לא טובה על עצמנו, מה קורה לנו באופן לא מתוקן? מיד אנחנו חושבים, גם הוא חושב עליי דברים לא טובים, גם הוא אמר עליי פעם משהו, וגם הוא, וגם הוא, וגם הוא. בתוך 5 דקות אנחנו הפכנו להיות האנשים הכי נרדפים, כשאין אף בן אדם שרודף אחרינו. וזה קורה, זה קורה בשטח. מתי זה קורה? כשנפש הבעמית שלנו הולכת והיא דומיננטית מאוד, אז היא חיה בפירוד, אז היא חיה בפירוד, אז היא זורעת אצלנו פירוד. מספיק, זה כמו אש בקוצים. מישהו אחד יגיד לך משהו לא טוב, וכמו מגדל קלפים, כל האישיות שלך בשעה הבאה שוכבת אחרי רעידת אדמה לא נורמלית. מי הרעיד את הארץ? אתה בעצמך. אתה לקחת את הדברים כמו שבהמה מסתכלת עליהם. אבל אם בן אדם היה מסתכל על הדברים, היה רואה אותם אחרת. הוא העיר לי הערה, אבל בגדול הוא מעריך אותי. ב-98% מהאישיות שלי, גם זה שמאיר את ההערה, הוא מכבד אותי ואוהב אותי. והאנשים האחרים בכלל לא חשבו אף פעם על משהו לא טוב. ובקיצור, הוא היה רואה את הדברים בפרופורציה שלהם, והוא לא היה נופל לגמרי מכל הכיסאות ומכל האמון שלו בעצם. זה בעצם ההסתכלות, אם אתה מסתכל כמו בהמה על הדבר, או שאתה מסתכל כמו אדם על הדבר. אז לכן, כשאנחנו רוצים להפיל מנהיג בהמי, אז אנחנו צריכים להילחם איתו בדיוק באותה השראה רוחנית שהוא מאמין בפירוד, הוא חי בפירוד. רק אני, ורק משפחתי, ורק ורק ורק, והכל הוא בונה רק איך הוא מקדם את עצמו ואת האנשים השרים למשמעתו וכולו. תהיה אתה בן אדם הרמוני שמסתכל בצורה ממלכתית, בצורה רחבה, בצורה בונה, בצורה אוהבת ואוהדת את הציבור, זה המלחמה הכי גדולה שאתה יכול להילחם במנהיגות המושחתת שלו. דוד המלך אומר בתהילים ביטוי, נמשל כבהמות נדמו. בפסוק הזה אומרת תורת החסידות, תמון כל העבודה שלנו בתור בני אדם מצליחים. התורה נקראת משל, משל הקדמוני, משל לקדמונו של עולם. העולם הזה הוא הנמשל, זאת אומרת, איך צריכים לחיות בעולם, על פי התורה. יש משל ויש נמשל. עיקר הבעיה של כולנו היא לא בידיעת המשל. כולנו יודעים את המוסר של פרקי אבות, כולנו יודעים מה זה נקרא אדם טוב, כולנו יודעים מה זה נקרא בן אדם בונה, כולנו מכירים את זה. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו זה איך להוריד את המשל לנמשל. כולנו יודעים שיש אנשים כאלה שהם רעים. כולנו יודעים שיש אנשים כאלה שהם רעים ואנחנו לא צריכים להידבק אליהם. כולנו יודעים שאנשים רעים עושים לא טוב בנפש שלנו. ומי שמתחבר לרשע נעשה גם כן רשע. והרחק משכן רע. כולנו יודעים את כל הסיסמאות האלה פה בשכל. בא הבעיה שלנו להוריד את זה לשטח. להבחין, זה בדיוק מה שדיברו. וזה אנחנו צריכים להבין, לזה מזה אנחנו צריכים להתרחק. כשאנחנו באים לשטח, פתאום אנחנו רואים אנשים שהם רק אגואיסטים, והם רק לעצמם, והם שוחטים את כל מי שלא משתחווה להם, והם עסוקים כל הזמן בעצמם, ואנחנו מתחילים להתחנף אליהם, ולרדת אליהם, להתחבר איתם, ואפילו לנסות לחכות אותם. למה? כי הם מצליחים, אז אולי ההצלחה נמצאת בזה. באה התורה ואומרת, לא יכול להיות שההצלחה נמצאת בזה, זה הצלחת הצלחה לזמן, זה הצלחה דמי, זה לא הצלחה אמיתית. אבל למה אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה את זה כי אתה נתקעת בין המשל לנמשל. התכלית שלנו כבני אדם, אומר דוד המלך, נמשל כבהמות נדמו. כשאתה תסתכל על בני אדם לא טובים, שהם נראים לך יפיופים כאלה ומוצלחים כאלה, אבל בעצם הם שחצנים והם רעים והם אנוכיים והם חושבים רק על עצמם, ומה שמוביל אותם, המוטיב שמוביל אותם בחיים, זה הנפש הבהמית, הכבוד, השררה, שעליהם דיבר שלמה כאן בפסוק, שהם לא ראויים לתפקיד שלהם. הם לא באים מתוך נקודת עוצמה אמיתית, אלא מין תנועה של שררה, של ענה אמלוך. אני יותר גדול מכולם, ולכן אני צריך לשבת בראש. כשאתה רואה את האנשים האלה, אתה לא צריך להרכין את עצמך תחת המגף שלהם, להתבטל לאישיות שלהם, מכיוון שהם עכשיו בראש. זה הדת של הדרוזים, לך עם אלה שמצליחים עד הסוף, וזה תלך איתם. היהדות אף פעם לא כיבדה את זה. מה אומר דוד המלך? הוא הנוקם הכי גדול שיש. נמשל כבהמות נדמו. קח את הנמשל, הנמשל זה העולם הזה, ותראה שהם בהמות, כל האנשים האלה שאתה שם אותם בגדולה. אם המוטיב שעומד מאחוריהם הוא בהמה, אז מה למדת במשל? שבהמה זה דבר פחות מהאדם. אז בבקשה, גם להם ולהצלחות שלהם תתייחס בהתאם לאותה סיסמה שלמדת במשל. אל תתייחס למשל שזה התורה, שהתורה אומרת לך שצריך לעבוד באהבה ובאחווה ובהרמוניה, או התורה היא מעולם התיקון. זה מה שלכולנו למדנו, מוסריות גבוהה. בסדר, זה כל זה בספרים. כשאתה יוצא לשטח, אתה רואה את האנשים המצליחים, אתה רואה את המוסריות הגבוהה שלהם, אתה רואה את היושר שלהם, אתה רואה את האמת שלהם, אז אתה עלול להתבלבל. המשל שם, הנמשל שם, אומרת התורה, תורת החסידות אומרת, לא, תחבר בין המשל לנמשל. נמשל כבהמות נדמו. לא רק במשל יש בהמות, לא רק במשל יש את עולם הפירוד, לא רק במשל יש לך את המידות הרעות, וזה נשאר שמה. אתה תנסה לקלוט מהמשל, למתוח את הקו באופן הנכון, הנה, אני מוצא את זה גם כאן. גם כאן, בנמשל יש את המידה הרעה הזאת, יש את הדבר השלילי הזה. אז לזה אני לא נדבק, עם זה אני לא חבר. את זה אני לא מעריך, ועל זה אני לא מחנך. זה שלילי, זה דבר ש... עכשיו, מה הסוד הגדול? שברגע, שמי באמת נותן את הכוח לבהמות נדמו של הנמשל? אתה. אתה. את. האנשים שנותנים אמון באותם טיפוסים מפוקפקים, לא ישרים, שהם קרובים לבהמיות, שחושבים רק על עצמם, ואתה. אתה מאמין בהם וחושב שהדרך שלהם היא דרך מוצלחת, וככה אפשר להתקדם, וככה אפשר לנצח, וככה אפשר לעלות, והנה תראה הוא עשה והוא הצליח, אז אתה באישיות שלך, באמונה שלך, האמונה זה הדלק הכי גבוה שיש ליהודי. אתה לוקח את האמונה שלך ואתה מאמין בזה, באיש הזה, או במעשים שהוא עשה כדי לעלות למעלה, אתה נותן לו כוחות מיותרים, אתה נותן לו כוחות שלא במקום. אז אתה בעצם במין אפקט, אתה רוצה להילחם ברע שבעולם, ובעצם אתה הולך ומחזק אותו עוד ועוד, כי אתה רוצה להצליח, אז אתה הולך ומתחבר עם אותו אדם, והאמון שלך נמצא בו, אז זה הדבר הכי הכי שלילי שיכול להיות. אז מה התפקיד שלנו בעולם? התפקיד שלנו לדעת את האמת, ולדעת שזה בהמה. לפעמים צריך לעבוד עם הבהמה הזאת, אבל לדעת שזה בהמה. להפנים את זה בראש שזה בהמה, לא להאמין במעשים האלה, לא להאמין באישיות הזאת, לא להחזיק ממנה. אתה יכול להשתמש בה, אתה יכול להיעזר בה, אתה יכול לעשות את זה אפילו עסקים, אתה יכול גם להשפיע עליה, אבל אף פעם בראש אל תשכח שזה בהמה. עכשיו, מה זה נותן? אז אני רוצה לתת שתי המחשות משני האדמו"רים של חב"ד, אחד הרבי הרייץ ואחד הרבי מהרש, הרבי מהרש והרבי הרייץ, ששניהם ביטאו את זה בסיפורים קצרים בחיים שלהם. בא לרבי מהרש חסיד ואומר, יש איזשהו פריץ אחד שאני צריך ללכת איתו למשפט, ואני לא יודע, על כל הטענות יש לי מה לענות, אבל יש איזה 2-3 טענות שאם הוא יטען אותם אין לי מה לעשות. אומר לו הרבי מהרש, מה הם הטענות? אז הוא אומר. אז הרבי מהרש שומע אותו ואומר לו, טענות האלה? הוא לא יחשוב עליהם. אומר לו, למה? אבל זה טענות של בן אדם ממולח ועמקן, זה פריץ, חיי עוללות הוא חי, רק יאכל ושוטה וישן, לראיות האלה, לעומק הזה הוא לא יגיע, אין לך מה לפחד. וככה היה, הוא באמת לא יגיע. חסידים יגידו, שזה מופת של הרבי מהרש. אבל מעבר לזה שאולי זה נכון, יש גם את מה שאמר הרבי מהרש. החסיד הזה ראה בפריץ הזה, ראה בו משהו הרמוני, משהו אמיתי. הוא יעלה גם על הרעיון הזה וגם על הרעיון הזה, והוא יביא את הטענות מסודרות ככה. לא נכון. אם אתה באמת מאמין שהוא בהמה, אם אתה באמת מאמין שהוא שקרן, אם אתה באמת מאמין שזה, אז הוא לא יצליח. אז מה הרבי מהרש כן עשה מופת? הוא הצליח לשחרר את החסיד מהאמון שהוא נוטע בראש, בראש המפגר של אותו פריץ, ואז אז אותו ראש של אותו פריץ נשאר מפגר. ואז הוא לא עלה על אותם רעיונות. תארו לעצמכם שאותו חסיד היה ממשיך לפחד, אז היה מתקיים בפסוק, ואשר יגורתי בא לי. למה? מפני שהוא עצמו הכניס עכשיו את, 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 את העוצמות האלה לאותו, איך אומרים, עם האמונה של היהודי אפשר להחיות גם כן מתים עם האמונה של היהודי, אז הוא יכול להחיות, גם מוח של גוי הוא יעשה גאון, אין שום בעיה עם העוצמות שלו. דוגמה נוספת של הרבי הקודם, שהוא בתור בן אדם בודד, נכנס לגפאו, למשטרה החשאית, הכי קשה שיש בעולם, והכי קשה שהייתה ברוסיה, בלנינגרד, ויצא משם חי. והוא אומר בעצמו, ברשימה שלו, מה גרם לי לצאת משם חי? דבר אחד, אני החלטתי, החלטה נחרצת, אני לא מחזיק מהאנשים האלה גרוש. לא מהם, ולא מההפחדות שלהם, בכלום. והם אמרו, ומה שהם לא אמרו אני לא האמנתי להם, ומה שהם לא אמרו אני לא שמעתי להם, ובעקביות, והוא יצא משם. והוא יצא משם כמנצח, רק בגלל שהוא שם את הבהמות במקום. ברגע שאתה, מבחינה נפשית, לא באתי ואמרתי לך, תן להם מגרופים, אתה לא בנפש, לא מזדהה איתם. אתה יכול, אתה נאלץ לעבוד איתם, תעבוד איתם, אבל אתה לא משתחווה להם, אתה לא עושה אותם אליליים בגלל המשרה הגבוהה שבה הם מוחזים או בגלל זה. אני לא חושב שזה יושר, אני לא חושב שהאדם הזה ראוי לתפקיד. אתה טיפש אם אתה אומר את זה בכל, אבל לחשוב ככה ולחיות ככה אתה בהחלט יכול, ועל ידי זה אתה גורם לו באיזשהו מקום לרדת מהעוצמות הלא נכונות שיש לו. עכשיו אנחנו מגיעים לסוף. יש גמרא במסכת שבת שהיא אומרת ככה, בהמה לא תוקפת בן אדם, אלא אם כן הבן אדם נדמה לה כבהמה. מה עומד מאחורי המאמר חז"ל בהתאם לשיעור? בהמה, עולם התוהו, עולם הפירוד, רואה את הכל נפרד, היא מסוגלת להילחם רק בדברים נפרדים. אבל אם אתה לא נפרד, אלא אתה בן אדם הרמוני, הבהמה לא יכולה עליך. אז זה המסר. אם אתה רוצה, אם אתה רואה שמישהו נכנס בך, אבל איזשהו עמלק כזה, בהמה גדולה, בהמה גסה, שאיך אומרים, הוא רשע מרושע, והוא מצליח, והוא הולך נגדי, יש לך פתרון. אתה צריך עבודה פנימית, אבל מהי העבודה הפנימית? אתה צריך לדעת שאתה לא בהמה. וזה הכלל השני שרציתי להגיד. מה הפירוש שאתה לא בהמה? לפעמים יש מישהו שיושב לך, כמו שאומרים, על היבלת, וזה וזה. איך התקשר אליי איזה בן אדם? הרב, הרב רק ייתן לי אישור. אני מרים עליו שולחן. בוא נאמר שאותו אחד צודק. בוא נאמר שאותו אחד שרצה להרים שולחן הוא צודק. ואותו אחד שגורם לו להתעצבן עד כדי הרמת שולחן הוא הטועה. לצורך הדוגמה, בוא נאמר שזה נכון. הרמת שולחן זה מעשה של בהמות או מעשה של בני אדם? זה מעשה של בהמות. זה לא מעשה, זה לא דרך ארץ, זה לא נימוסי, זה לא מכובד. אתה יכול לענות ולהתנהג עם הבהמה שעומדת מולך באותה שפה של בהמה. ואני מתכוון לא בבחינת ענה לכסיל כאיוולתו, שאתה כבן אדם עונה לו כאיוולתו, אלא אתה, כמו שאומרים, אתה יורד לרמה שלו. אתה ממש כועס, כועס איתו ביחד. זורק עליו, יש לפעמים שבן אדם רוצה לשחרר שניים שניצים, אז הוא, כמו שאומרים, הוא מנסה להפריד ביניהם, אז רואים שגם הוא דבוק איתם. אבל מה, מה, מה כולם רואים? רואים שהוא המסוכסך פה, הוא זה ש... רואים עליו שהוא בא להפריד, רואים את זה עליו. זה נקרא ענה לכסיל כאיוולתו. אבל יש שבן אדם, כמו שאומרים, הוא נכנס לסרט. אתם מכירים את החולה המדומה שנעשה חולה על, 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 על הבמה? אתם מכירים את זה? זה הגדה שהייתה, אדם ששיחק את החולה המדומה, ותוך הוא שיחק את זה כל כך טוב, והזדהה כל כך עם הדמות, שעל הבמה הוא נעשה חולה באותה מחלה שהוא שיחק אותה. באמת. איך אומרים? לפעמים אנחנו נכנסים לתוך הריב, ואנחנו נכנסים ואנחנו משתלבים בתוכו, אנחנו כולנו בפנים, בתוך הריב. זה לא נכון, זה לא נכון להיות במצב הזה. המצב הזה אסור. אם אתה רוצה לגרום לבהמה, וזו הנוסחה האחרונה, שעיקר מה שאני רוצה להעביר, אם אתה רוצה לגרום לבהמה להירגע, קצת על כל פנים, אתה תהיה בן אדם. נדמה לה כאדם, היא לא מתחילה אותו. אבל תדעו לכם שעד שיהיה נדמה לבהמה שאתה בן אדם, זה יכול לקחת זמן. כי גם היא הייתה קצת פעם בן אדם. אז הוא חושב שאולי זה כמוני במצב ההוא, שהייתי שקט עד שהתחלתי להיות בהמה. אז הוא עושה לך מבחן מסוים, עד שאתה, כמו שאומרים, רוכש את האמון שלו. אני אתן לכם המחשה לזה, ובזה אני מסיים. זה סיפור שהיה. אני קצת משנה את הפרטים, אבל הסיפור באמת היה. אני מכיר אפילו הדמויות שאיתם זה היה. אדם משתכר, כמו שכתוב, והוא מתחיל ללכת, וכל אדם שהוא פוגש, הוא מתחיל לסנות בו, לרדת עליו, אומרים אצל חסידים, לרדת עליו. להגיד לו כל מיני דברים, עכשיו האנשים, כמו שאומרים, הוא דרך על השיקור, אומר את האמת, אז הוא דרך בדיוק על היבלות, אז הוא הצליח לעצבן אנשים ברמות, והחזירו לו. החזירו לו. מה יעשה שהיה, אני אומר לכם. בסוף הוא הגיע לאן שהגיע, והוא ראה איזשהו אדם שעבד על עצמו, ראה אותו וגם כן התחיל למרות אותו גם כן, השיקור הזה, התחיל למרות אותו ולצעוק עליו ולבייש אותו ולהעליב אותו וזה, ואותו אחד שתק. אני הסתכלתי על זה, זה לקח אולי 10 דקות, אבל 10 דקות קשות, מתחי אש. אחרי 10 דקות פתאום השיקור הזה נעשה נורמלי, והוא פונה לאותו אדם מבוגר, הוא אומר, אתה בן אדם, אלה הלכתי איתם, אתה יודע מה שהם אמרו לי, הבהמות האלה? הם דיברו והם כעסו והם החזירו והם זה, והם, הוא מתחיל לרדת עליהם. אתה, אמרתי לך שתקת. אז אותו שיקור, הוא במשל שלי, הוא השחקן הראשי של הבהמיות. כי הרי כשבן אדם שותה, ואיפה שהבהמית רוקדת, אם הוא צדיק גדול, אז אלוקות יוצאת ממנו. אבל אם הוא לא כזה צדיק גדול, אז הוא מגלה את כל הג'יפה יוצא החוצה כשהוא שותה. אז בסדר, אז אותו בן אדם, עכשיו הוא בהמה. הוא פונה ברחוב לכל מיני זה. בהמות מדברות באותו שפה. עונות לו באותו שפה. הוא יורה, יורים עליו חזרה. היה אחד שהתנהג כמו אדם. יש פה בהמה. סלחו לי על הדוגמה. הלכתם פעם ברחוב? וחוץ מכבודכם ציפור עשתה עליכם? נכון שזה יגעיל אתכם? אבל נעלבתם? נעלבתם? מהציפור נעלבתם? כל מיני דברים אומרים, אבל אחרי כל זה, אחרי כל המזל הטוב, אז הולכים ככה ומנדקים וזה פויה, נכון? זה מגעיל. אבל נעלבים? לא נעלבים. למה זה ציפור? אז כשבן אדם באמת מאמין, זה בהמה, על כל פנים המעשה הזה, זה מעשה בהמי. אני לא ירד לרמה הזאת. אני בן אדם. הוא לא נעלב. הוא לא נעלב. גם הבהמה משתנית. קצת מקבלת ככה, מקבלת איפוס. אז אני לא אבוא ויגיד שאותו שיקור התנרמל. הוא צריך לישון כדי להתנרמל. אבל הוא התאפס. ברמה מסוימת הוא התאפס. אלה בהמות, אתה בן אדם, גם הוא יכל לזהות את זה. ואני חושב שזה הנקודה השנייה. הנקודה הראשונה היא, זה שאנחנו לא ניתן כוח לבהמה. לא נאמין בבהמיות. הדבר השני זה שאנחנו נהיה בני אדם. אולי הייתי צריך להגיד את הדבר הראשון קודם. אנחנו נהיה בני אדם לא ניתן לבהמות. וזה בעצם, אני חוזר עוד פעם לפסוק, אמרתי אני בליבי. למה שלמה צריך להגיד את זה בכלל? כי הוא עושה עבודה עצמית פה בפסוק. אמרתי אני בליבי, זה אני עובד על הלב שלי עכשיו. מה? אני רואה אנשים מתנהגים כמו בהמות, והכל הולך להם, הם עושים מה שבא להם, ומשתלטים על אנשים קטנים מהם, ורומסים אותם, ויורדים לחיים שלהם וזה. הם מצליחים. אמרתי אני ליבי. לברם האלוקים, הוא יברור אותם בסוף. זה הנהגה של עולם הפירוט, זה עולם התוהו, זה עולם הברירה. זה לא יישאר ככה. כל זה הוא עושה את זה חיזוק. ולראות שהם בהמה. אני מגדיר בדיוק שאלה בהמות. אימה להם, זאת אומרת, גם אני רואה שהם בהמות, ואז מה אני אגרום שגם הימה להם, גם הם בסופו של דבר יראו שהם בהמות, כמו הסיפור הזה שהבאתי מהשיקור הזה. זה העבודה שלנו.